הלכה בית. ומהי התשובה? הגיע הזמן שנעסוק בהגדרות. ומהי התשובה? יש לנו הגדרה, הוא. תודה רבה. יעבדוך העמים. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו וישוב אל השם ירחמיו, וכן יתנחם, כוונה יתחרט, על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. טוב, זה קצת מורכב כל מה שקראנו כאן, אבל באופן כללי יוצא שהתשובה זאת פעולה של הרצון. כלומר, לפני התשובה האדם רצה רע, עכשיו הוא רוצה טוב. לא רק שהוא רוצה טוב מכאן ולהבא, הוא גם לא רוצה את הרע שהיה. והוא גם אומר את זה, כלומר, הווידוי, שהוא מצווה, כפי שהסברנו מקודם, הוא בעצם חלק של התשובה בעצמה. כן, עד כאן ברור? כן.
יש לי קושי אחד. והעיד עליו יודע את הרומות.
אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בו. אתה אומר שיש לך קושי, מה? אם ויעיד עליו יודע את העלומות.
שלא ישוב לזה החטא לעולם.
כן? אז מה אתה רוצה?
מה? הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שבאמת הוא לא ישוב, האם רק מצד הרצון של הבן אדם ולא מצד הפעולה, כי אם זה גם מצד הפעולה
שהוא
באמת רוצה, זה הרצון שלו
החדש,
אבל נגיד שהוא
נכשל. בוא נציע לך שקודם כל נתייחס לחלקים הראשונים של ההלכה, ואז אנחנו נגיע לשאלה החשובה שלך. לא, זה בסדר, גם אני כזה. טוב, בוא נתחיל עוד פעם. שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו. מה זאת אומרת יעזוב? שלא יעשה. מה, הוא רגיל לגנוב? יפסיק לגנוב. רגיל לשקר? יפסיק לשקר. רגיל לבוא על הערווה? יפסיק. וכולי. כל הדברים, ירגיל לחלל שבת, הוא כבר לא יחלל. כן, נזכר, יעזוב חטאו. מה זה ויסירו ממחשבתו? זה דבר לא כך ברור. מה פירוש המילה מחשבה? אם מבינים את המילה מחשבה במובן של המובן המודרני, שהוא תרגום של האנגלית thinking, או של הערבית pensée, כן? אז אם כך, יש פה בעיה. מדוע שאדם לא יחשוב על החטא שלו? כלומר, הוא גם צריך לדעת איך הוא יכול להתוודות. אם הוא לא חושב על החטא, אז איך הוא יכול להתוודות? כדי להתוודות, אני צריך לדעת מה עשיתי. כן? יש פה משהו לא מובן במילה יסירו ממחשבתו. אלא שצריך להבין את המילה מחשבה במובן המקראי, התנ"כי של המילה. מחשבה בעברית תנ"כית פירושו רצון, תכנון. כמו למשל, מחשבת המן אשר חשב על היהודים. מה זה מחשבת המן? התכנון, הרצון, מה שהוא רצה לעשות. כן? או למשל, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. מה זה מחשבות? רצונות, תכנונים, דברים שהוא מתכנן לעשות. אם כן, ויסירו ממחשבתו, הכוונה שיחדל לרצות לעשותו. זה הכוונה. לא שהוא לא יחשוב על החטא. על החטא הוא צריך דווקא לחשוב, הוא צריך לעשות חשבון נפש. אבל הוא צריך לחשוב על מה, כלומר, הוא צריך לא לרצות, לא לתכנן יותר לעשות את החטא. כן. נכון. אתה כאן עושה דיוק. בתוך הרצון, אתה אומר, זה שהוא לא רוצה לעשות את החטא, זה לא אומר שאין לו חשק אל החטא. בסדר, זה משהו אחר. יש להבדיל בין חשק לבין רצון. כלומר, יש פה שני דברים שנשארים על כנם. החשק יכול להישאר. המחשבה במובן המודרני יכולה להישאר. הדבר היחיד שהוא צריך להסיר, זה ההחלטה שלו לעשות את החטא. מכאן ואילך, הוא איננו מתכנן יותר לעשות את החטא הזה. זה הכוון.
מסתדרים הרבה דברים.
כן. מה זאת אומרת מסתדרים הרבה דברים?
השימוש במילה מחשבה הוא כל כך חזק שאנחנו לוקחים אותו בשביל
יומי. פשוט אנחנו מבולבלים בגלל המשמעות, פשוט זה עברית אחרת, זה הכל.
כי זה גם כשאתה לוקח את זה בפירוש הרגיל של העברית הרגילה, אז זה יוצר מציאות כאילו בלתי אפשרית להיות בעל תשומה.
אכן, כי דבריך כן הוא. אני חוזר על דבריך החשובים כדי שגם אנשי כמעט צופים באינטרנט ישמעו, אתה אומר, אם אנחנו משתמשים במילה מחשבה במשמעות המודרנית, זה הופך את התשובה לבלתי אפשרית. כמעט. ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. מה זה יגמור בליבו? מה זה לגמור? להחליט. להחליט, כן, זה שוב, עוד בעיה של עברית של ימינו. היום כשאומרים לגמור, הכוונה לסיים. כן? בעברית עתיקה יותר, לגמור הכוונה להחליט. כן. למה אי אפשר, מה אתה לא מבין במילים האלה? אני הוספתי את המילה כמעט. הוספתי את המילה כמעט, אם שמת לב, כן? הרי וכי האדם צריך לא לחשוב על זה שהוא עשה חטא. זה דבר כמעט בלתי אפשרי, יש לי זיכרון. אני זוכר מה שעשיתי. אז אם אומרים לי, אל תחשוב, בעצם אומרים לי, תמחק את הזיכרון. זה דבר שהוא לא אנושי. מנגנון הדחקה וכו', יש הרבה דברים רעים שיוצאים מנגנוני הדחקה. לכן אנחנו הסברנו שהמילה מחשבה אין פירושה לחשוב, אלא הכוונה לרצות. ברור, וכי למה שיהיה נדרש מבן אדם לא לחשוב על המעשה שהוא עשה? המחשבה אין הכוונה שהוא מתענג על המעשה, אלא הכוונה, מחשבה במובן המודרני של המילה, שהוא יודע, הוא זוכר. אומרים לאדם, אתה עשית מעשה זה וזה וזה? אם היינו לוקחים במובן המודרני את המילה מחשבה, אומרים שהוא יצר בכלל לא לזכור שהוא עשה, או שיהיה לו איסור לזכור שהוא עשה, וזה ודאי לא נכון. כן. מה ההבדל בין הרצון לחשק? ההבדל הוא תהומי. הוא מוחלט. למשל, בוא ניקח לדוגמה, אני נמצא בתפילת נעילה של יום הכיפורים, ואני מריח מן המטבח את ריחו של מאכל אהוב עליי במיוחד. האם אני ומתחשק לי המאכל הזה, האם אני אוכל אותו? לא. מדוע? כי זה יום כיפור. יום כיפור שעת נעילה, אינני רוצה לעשות עבירה, למרות שיש לי חשק לעשותה. כלומר, החשק, תן לי לגמור, החשק זהו נתון של הנפש או של הגוף, הרצון זה שייך להחלטה. בסדר? אין איסור על חשק, יש איסור על רצון. מובן? כמו שלמשל מספרים על הרב שח, זכרונו לברכה, שדווקא היה מאוד מרוחק מאיתנו מבחינת השקפותיו בנושא ציונות וכדומה, אבל בנושא הזה שאני הולך לספר יש קצת מה ללמוד, יש מה ללמוד מוסר. מספרים שהוא היה רגיל לאשן. יום אחד מישהו אמר לו, כבוד הרב, הרופאים הוכיחו שזה מזיק. הוא היה באמצע סיגריה, קיבה אותה ולא ישן יותר.
איזה גיל?
אינני יודע, ואני אקרא יותר מזה, אני אפילו לא יודע איזה סיגריה זה היה. שזה אולי יותר חמור. אין לי דעה אם זה... למה זה לא משנה?
יש לך משתמת כהרבה אנשים, וגם אני, הפסקתי לאשן, הבריאות שלי דרדרה.
לך תספר לחברים שלך. עכשיו. אבל שים לב, גם אם היינו מקבלים את טענותיך, זה לא נוגע לנושא שלנו, כי אנחנו עסוקים בשאלה, אנחנו רוצים, לא, אבל אנחנו מביאים את הסיפור הזה רק בשביל לענות לשאלה של הבחור היקר שם עם הכיפה, שהוא רוצה לדעת מה ההבדל בין חשק לרצון. לכן השאלה שלך באיזה גיל היה הרב שח כשזה קרה וכדומה, איננה מעלה ואיננה מורידה יותר מה שהשאלה איזה סיגריה זה היה. כן? אז כך שזה בכלל לא מעניין אותנו. אני שם על זה פס אחד ענק. אבל השאלה היא, מה ההבדל בין רצון לחשק? אז אני הסברתי. יש חשק, למשל, אני אתן לסיום של הרב שח, נשאר החשק לאשן, אבל הייתה לו החלטה שהוא לא יאשן. הבנת את ההבדל? היו, מדברים איתך. הבנת את ההבדל? כן, איתך. כן. יופי.
החשק בעקבותו גורם בסוף לעבירה, יכול
להיות. לא. החשק לא חייב לגרום לעבירה, מסיבה פשוטה.
יכול.
לא, הוא לא יכול בכלל. הדבר היחיד שיכול לגרום לעבירה זה הרצון.
הוא יכול לעשות את הרצון.
יש לי חשק לצחוק על מישהו.
ואתה, נגיד, יש לך חשק לצחוק על מישהו, והחלטה שאתה לא תצחק. אז אם כן, החשק לא הביא אותך אל העבירה. מה יכול להביא אותך לעבירה?
הרצון.
הרצון. ההחלטה שלך כן לעשות את זה.
אבל זה לא רזיקה, גם חשק הוא
רזיקה. החשק הוא נתון. זה על הזיר פה, מה זה בחירה חופשית? אנשים צריכים להבין, לא תמיד שמים לב. בחירה חופשית היא בחירה בנתונים, כלומר הנתונים של המציאות כפויים עלינו, כפוי עליי, מתי אני נולד, איפה, באיזה חברה, מה הם ניסיונות החיים שבאים אליי, כל זה כפוי עליי. יש דבר אחד שהוא לא כפוי כלל, זה מה אני אעשה עם זה, התגובה שלי. זה, לא, זה תלוי אך ורק בי. הבנת? לכן צריך לזכור, זה דבר שצריך לזכור, שלפי היהדות, האדם חופשי. דבר יפה, לא? כן? לא כל כך פשוט. רוב בני האדם שונאים את החופש הזה, כי החופש מטיל אחריות, ולכן בני האדם מעדיפים לדבר על נתונים שקופים את הרצון שלהם. כן? יש לי נתוני פתיחה קשים. גדלתי במשפחה, סמים, זנות, המשטרה הייתה פה כל יומיים. נו, אז איך אני יכול להצליח? נפלא, לא? זאת אומרת, הדבר הזה מאפשר לו לאדם להיפטר מן האחריות. ואנשים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף ולסבול הרבה סבל רק כדי להיות פטורים מן האחריות.
הראש הקטן.
הראש הקטן, יפה. זה דבר שהוא אומר, קבוע בנפש האדם. 80% מהבעיות הפסיכולוגיות הן זו. בסדר? 80%. אני לא אמרתי, יש עוד 20% שצריך לטפל בהן. כן, בבקשה.
בפרשת השבוע יש עזרה למי שאומר בשבירות
בלי
ילך,
וזו
מחשבה מאוד
חיותית כשאתה חושב כך. אני מבין את שאלתך. אתה הבאת פסוק בפרשה שבו התורה אומרת שפן יש בכם מי שיאמר בשרירות ליבי אלך. בסדר? עכשיו, ציטטת את הפסוק יפה מאוד, לא אמרת מהי הקושיה, על מה אתה מקשה, האם זה סותר משהו שאני אמרתי או משהו כזה. דבר, פרש נא דבריך.
יש לו חשק, הוא עדיין לא הוציא את זה לפועל, וכבר יש לו עונש,
עזרה, הוא רק חשב בלב שלו. הבנתי. אתה אומר שהפסוק מדבר על מי שיש אצלו שרירות, יש לו רק חשק, אף על פי שלא הוציא אל הפועל, הוא כבר אז נענש על כך. וכאן שאלתי היא, מניין גרדת את זה שמדובר במי שלא מוציא אל הפועל? לא, 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 לא. אלא הכוונה אדם שהחליט. לא שיש לו חשק, אלא שהחליט. נכון, הוא עוד לא הוציא את הפועל, אבל הוא כבר החליט. האם הרצון הוא בחירי או כפייתי? שואל השואל באינטרנט. תשובה. הרצון הוא בחירי, במהותו, וכפוי עליי מצד הבורא. כלומר, אני כפוי להיות בן חורין. זה הדבר היחיד שאני לא יכול לא להיות אותו. אני מוכרח להיות חופשי. אבל, ולכן, יאמר אדם, מאחר ואינני חפץ בחירות הזאת, אני לא מחליט שום דבר. לא יעזור, כי גם זה החלטה. אי ההחלטה היא סוג של החלטה. אי ההתגייסות לטובת משהו, גם זה סוג של, של החלטה. כן? ברור. מה ההגדרה שלי לחופשי?
חירות חופשי.
זה לגמרי לבד. כלומר, חופשי הכוונה שאין שום גורם שקובע את ההתנהגות שלי. זה נקרא חופשי. בסדר? בבקשה.
מה ההבדל בין חשק לבין הרהור?
מה ההבדל בין חשק לבין הרהור? טוב, זה תלוי, זה שאלה סמנטית. לפעמים יש דברים שתקרא להם חשקים והם גם הרהורים, יש הרהורים שהם לא חשקים. בוא נסביר לך את ההבדל בין הרהור מותר להרהור אסור. ההרהור המותר זה שהאדם ישים לב לזה שהנתונים של נפשו הם שהוא היה, אם זה היה מותר, עושה עבירה פלונית. הערעור זה שהכוונה, הכוונה היא שהאדם מתביית במחשבה הזאת.
לא.
שהאדם מתביית במחשבה הזאת. מההתחלה. הערעור המותר הוא שהאדם מתוודע על הנתונים של נפשו. זאת אומרת, שלו התורה לא, אם התורה לא הייתה אוסר את דבר פלוני, הוא היה עושה אותו. נכון? משל בשר חזיר. הוא דווקא, הוא מאוד אוהב בשר חזיר, אין לו רתיעה טבעית, יש לו חשק לחזיר. האדם הזה הוא צדיק גמור. מובן? הוא אוהב את החזיר. הערעור האסור זה שהאדם מתביית במחשבה הזאת. מתביית הכוונה כמו שאדם נכנס אל בית ומתיישב בו בקביעות. כן, זאת אומרת שאדם קובע את תשומת הלב שלו בחשקים האלה באופן המביא אותו אל העבירה. וזה מה שאמרו הרהורי עבירה, קשים מעבירה. מה זה הרהור עבירה? שהאדם מהרהר באופן שהוא חפץ בעבירה, חפץ לעשות את העבירה. אז למרות שהוא עוד לא עשה, ההרהור הזה חמור מן העבירה, משום שהוא פוגע בחלק היותר עליון של האדם שהוא השכל. כפי שכותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים. כן.
גם אם הוא לא יעשה
לעשות את העבירה? עצם המוכנות שלו לעשותה, זה שהוא נגיד מתכנן, אז רגע בפוקס, הייתה תאונה, הוא לא עשה את העבירה. כן? הוא תכנן לעשות עבירה? אבל, אני יודע, כל מיני נסיבות חיצוניות מנעו ממנו. אז זה נקרא הרהור עבירה. שהוא חמור מעבירה. הוא קשה מעבירה, סיום. אם הוא החליט שלא לעשות, אז יש לנו פה שני זמנים. הזמן שבו הוא החליט לעשות, שאז האירוע עבר קשה מעבירה, ויש לו זמן שבו הוא בעל תשובה כשהוא החליט שלא לעשות את העבירה. בסדר? טוב.
בשתי דוגמאות שהרב הביא על אירוע, אז האדם מזמין את הערעור במחשבתו? וכזה יורים
שקופצים עליו. אז אם, יש הבדל בין זה מה שאדם מזמין לבין מה שקופץ. אני אסביר. אנחנו נתונים מטבע המציאות בעולם מזוהם. יש הרבה זוהמה בעולם, גם הפיזי, גם הרוחני, הרבה זוהמה. ואנחנו טובלים בתוך ים הזוהמה הזאת, ואז יש יורים הקופצים. הם קשירים לחלוטין, כי אף אחד לא הזמין אותם. ורק הם באו, אמרנו להם, רבותיי, זה לא שלכם פה. הבעיה היא שכאשר הערעור קופץ אל האדם, הוא אומר, ברוך הבא, תשאר פה. כן? אתה אורח רצוי, תישאר, בוא נתבונן וכו'. כן, בבקשה. כן, בדיוק, בדיוק. לא תטורו אחרי לבבכם, אשר אתם זונים. יש גם על עבודה זרה, גם על זנות, גם על מינות, יש שם כמה דברים. כן.
הגדרות לרצון, מחשבה
וחשב. דוגמה לרצון.
רצון, מחשבה, חשק.
מתחשק לי לעשן. כלומר, אני רואה סיגריה, זה עושה לי ככה. זה נקרא חשק. רצון זה ההחלטה שלי לעשן. או ההחלטה שלי שלא לעשן. זה לגמרי אוטונומי ביחס לחשק. עכשיו, לגבי המילה מחשבה. אם אתה מדבר בעברית עתיקה, מחשבה פירושו רצון. אם אתה מדבר בעברית מודרנית, מחשבה זאת חשיבה. Thinking בלעז, penser בערבית. לא, לאו דווקא. זה לא עירור, אני אסביר לך למה. כי העירור יש לו גם מבוא ברגש של האדם. מה שאין כן החשיבה שהיא מופשטת. כן.
חשק שווה רגש?
האם חשק שווה רגש? לא. לא. למשל, מתחשק לי מאכל, זה לא דבר רגשי. זה דבר פיזי. אני רואה את המאכל הזה, פתאום מצי הקיבה מתחילים לפעול. זה נקרא חשק, אבל זה לא רגש. הרגש זה השמחה, או העצבות, או קורת הרוח, או הציפייה, כל מיני דברים ש... שייכים לחלק המתעורר של הנפש.
אז החשק בתאווה.
מה? החשק. התאווה זה מסוג החשקים.
זה מסוג או שזה
כל? טוב, זה עניין סמנטי. לפעמים אתה אומר חשק, לפעמים תאווה. כלומר, כל אחד ישים בעצמו את הגבולות איפה הוא רוצה להגדיר. מה שחשוב לנו זה לא לעשות כאן מילון, אלא להבין את המושגים. במה מדובר. כן. אז בואו נחזור עוד פעם אל דברי הרמב״ם. ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, כלומר שיחדל לעשותו, ויסירו ממחשבתו, כלומר מן התכנון, ויגמור בליבו, כלומר שיחליט, פשוט אני עושה תרגומים לעברית מודרנית, שלא יעשהו עוד, שנאמר, יעזוב רשע דרכו וגומר. מה זה וגומר? המשך הפסוק. ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל השם ורחמיו ולאלוהינו כי ירבה לסלוח. וכן יתנחם. מה זה יתנחם? יתחרט. כן, להתנחם בעברית מקראית פירושו להתחרט. כן. וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי נחמתי. כלומר, לא די שבהווה הוא מבטל את המעשה, ושהוא מקבל שלא לעשות אותו יותר, אלא גם הוא צריך להתחרט על שעבר. שאלה, מה קודם למה? העבר לעתיד או העתיד לעבר? בדרך כלל אומרים שהעבר קודם לעתיד, לכן קוראים לזה עבר, נכון? כי זה עבר. מהו הסדר של התשובה? קודם עבר או קודם עתיד? קודם עתיד, נכון? שמתם לב לזה? הרמב״ם מדבר קודם כל על הפסקה בהווה וקבלה לעתיד, ואחר כך על חרטה על שעבר. מעניין. למה?
כי הוא יכול להתחרט, אבל אין לו את הכוח או את הרצון לקבל.
נו, ואז מה? לא, אז דווקא אתה צריך להגיד ש... לא, אני לא מבין אותך. אתה אומר שיותר קל להתחרט מאשר על העתיד?
יותר. לקבל...
לא, אבל מה הרמב״ם דיבר תחילה? מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות? קבלה לעתיד או להתחרט על העבר? הרמב״ם, פה בסדר של משהו... זה בהווה. כן, ואחר כך... מה זה מחשבתו? כלפי? כלפי העתיד. ואחר כך, וכן יתנחם על שעבר. אז מה קודם? העתיד. כלומר, קודם כל עושים תשובה כלפי העתיד, ורק אחר כך על העבר. אני, עכשיו, זה לכאורה סותר את הפיזיקה, שבפיזיקה קבעו הפיזיקאים ברוב דעות שהעבר קודם לעתיד. בסדר?
העבר כבר עבר.
עבר כבר עבר. אז למה אני צריך בכלל?
זה חלק, נראה לי שזה חלק ממרכיב התשובה, זה מהקו שאני עכשיו מחליט לשנות את הרצון שלי, איזו פעולה אני עושה.
ואם הייתי מתחיל קודם כל בעבר, מה יש? נגיד, אפשר להגיד, תראה, תהיה מסודר, אנחנו רוצים להיות מסודרים. קודם כל תתחרט על מה שהיה, עכשיו תפסיק, תקבל לעתיד. נכון? בבקשה. יפה מאוד. אתה אומר דבר נכון. אם האדם קודם כל מתחיל מן העבר, לפני שהוא תיקן כלפי העתיד, אז אין לו כוחות. החטא בעצם מכביד עליו, כי הרי אין לו אלטרנטיבה. אין לו לאן להגיע. מה שאין כן, אם האדם פנה כלפי העתיד, אז הוא כבר פתח לעצמו צוהר של תקווה. אז עכשיו יש לו כוחות חדשים. הוא יכול בקלות להתחרט על העבר. גם רבי נחמן ברסלב אומר את זה. שעיקר התשובה זה כלפי העתיד. ברגע שאדם קיבל שבעתיד לא יחטא, התיקון כלפי העבר יותר קל.
גם העבר של בעל תשובה הוא עתיד. רק שם יש משהו שבעבר שהוא שאני משנה את הרצון באותו זמן.
לא, אבל זה לא מה שהרמב״ם אומר. זה יפה מה שאתה אומר, אבל זה בדיוק הפוך מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שקודם כל מתחילים מן העתיד. ורק אחר כך מתחרטים על שעבר.
אני אומר, וזה ייתכן בגלל שיש איזה רעיון בתשובה שבה אני יכול להפוך את הזמן.
לא, למה לקשור את זה? למה לקשור את זה? אני אומר, אני, יש פשוט להיות. ככה, אני, מה כתוב? אני, הבנה. כן.
אני חושב במיוחד שהרב קוק מסיב ואומר שהתשובה על העתיד, היא גם כן תהיה בעבר, אז זה יקל עליו,
ותקן את העבר. יפה, כלומר, גם זה ברב קוק, אתה צודק, כלומר, שההתמקדות בעתיד מקרינה כלפי העבר. זה נכון. אולי אני אסביר את זה כך. יש פעולה שקוראים לה חשבון הנפש. מכירים? חשבון הנפש זה לבדוק במה שעשיתי, מה היה טוב ומה היה רע. זה נקרא חשבון הנפש. הבעיה היא, במה להתחיל? האם לחפש בתוכי את מה שהיה טוב, או לחפש בתוכי את מה שהיה רע? מה אתה אומר?
יש.
אז רבי נחמן ברסלב מדבר על זה, שאם האדם מתחיל להתבונן במה שהיה רע, זה מטיל עליו דיכאון, ולכן הוא לא יבדוק את כל הרע שלו, הוא יבדוק שליש, רבע, עשירית מן הרע, ויפול בדעתו, כך שהתשובה לא תהיה שלמה. לכן רבי נחמן אומר, עד רבה שראוי לאדם, תורה רש בבית המפורסמת, שהאדם יחפש את הטוב שבו. ברגע שהוא רואה את הטוב שבו, אז יש לו דעה יותר חיובית על עצמו. מכוח הדעה החיובית הזאת הוא מעתיק את מוקד ההכרה שלו מן הרע אל הטוב. הוא אומר, אני רוצה להיות החלק הטוב שבי. ומתוך כך, החלק הרע שבו מתבער מעצמו. מובן? Honorable maître, sur le concept de libre arbitre, sommes-nous donc tous égaux, indépendamment de l'inné et de l'acquis? Merci. Post-Christum, penser ne vient-il pas de pensum en latin? Top. Rav Nichbad, Bekesher la Moussag, une page de Targem, Bekesher la Moussag shel Bechira Chofshit. האם כולנו שווים בלי קשר לנתונים, נתוני הפתיחה והנתונים הנקנים? תודה. נון ב', האם המילה pensée, כלומר, מחשבה בצרפתית, אין שורשה במילה פנסום בלטינית. טוב. אכן, בקשר לבחירה חופשית, כולנו שווים. לכל בני האדם יש בחירה חופשית, בלי קשר לנתונים או למה שהוא קנה. האם המילה פנסה באה מהמילה פנסום? כן. אז מה?
זה אותו דבר,
אבל שאתה בלטינית,
פנסו,
פנסו, פנסו. זה בלטינית, אינני יודע.
פנסמנטו.
כן, זה בספרדיתו, מה שאתה אמרת עכשיו, כן? יש כל מיני, כן? כן, הלטינית. צריך כדאי לבדוק גם איך אומרים מחשבה בסנסקריטית, מסיבה פשוטה. ששפת הסנסקריטית היא קרובה ללטינית ולגרמנית וליוונית וכו'. כלומר, זה שורש השפות הידו-אירופאיות. אז כדאי לבדוק גם איך זה בסנסקריטית. נכון?
איך זה קשור לשיעור?
זה קשור מאוד. ואם אתה בודק את שורשי השפה, אתה עושה בעצם תהליך של תשובה, של תשובה לינגוויסטית. כלומר, תשובה של חקר השפה. כן. כבוד הרב, כפי שאני מבין, הרמב״ם מדבר על תשובה מלאה. מה קורה? זהו, באמצע נמחקו השאלות, וכתוב, the page cannot be this. זה חזר. מה קורה במקרה שהאדם יודע שהוא יכול להתקדם רק בשלבים, הוא עדיין יחטא, אבל קצת פחות. כן, זה נקרא תשובה הדרגתית. ברב קוק. גם הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בעצם אדם עושה תשובה. אז הוא עושה תשובה חלקית, ואחרי זה תשובה מלאה. כן, אגב, לגבי, מה שאתה אומר שהרמב״ם לא מדבר, הוא מדבר על זה דווקא בהלכה הבאה. אנחנו נראה עוד מעט. כן.
חרטה לעתיד, כבר דבר, זה יותר מפעם.
חרטה לעתיד. אדם עשה סבבה של חטאים, של חטאים, אתה אומר?
של חיים אמרתי.
של חיים. ואז אתה שואל איך הוא יכול להתחרט על הסבבה.
נכון. התברר שצריך לבחור בדרך אחרת.
נכון. הוא מתחרט על זה שההנאה הזו באה לו בחטא. אותה הנאה, הוא יכול היה להשיג אותה בקשרות. אז הוא מתחרט על זה שהיא הייתה בחטא. כלומר, הוא מתחרט על העבירה, על זה שזה היה עבירה. מובן? כסיפור המפורסם על אותו תלמיד שמע במסכת מנחות. טוב. עם הציצית. דיברנו על זה שלשום, לא? שלשום. כן.
בפה אנחנו מתנהגים, לא כמובן. אני פוגע במישהו, נסתיר את הנקום כמו בקשבו סליחה. קרא לך משהו, אני מצטער. כן? לא מדבר בכלל על העתיד בכלל.
אתה אומר אינסטינקטיבית...
מתאושש, חושב, אני...
אתה אומר ככה, שאינסטינקטיבית אנחנו פועלים לא כמו הרמב״ם, אנחנו מתחילים ממעבר, שהרי, אם אני פוגע במישהו, אני נוטה אינסטינקטיבית לומר לו, סליחה. נכון, אבל זה מדיני הנימוס, זה לא מדיני התשובה. כי אם, הרי, יש תמיד בעיה. אם אתה מכיר את הביטוי, סליחה, זה לא היה בכוונה. זה ביטוי לא נכון מבחינת הלכות תשובה. אם זה היה בכוונה, אז אני צריך לבקש סליחה. אם זה לא היה בכוונה, אני לא צריך לבקש סליחה. כי אני לא חטאתי לך.
למה? שוגג, אדם מזיק.
לא, לא שוגג. באונס.
באונס?
כן, יש הבדל בין אנוס לבין שוגג. אני פשוט לא ראיתי שהרגל שלך פה, דרכתי עליה. זה לא נקרא שוגג, זה נקרא אונס.
פשוט דחף אותו. לא ראית תרם.
תלוי, יש מחלוקת עם דרכו של אדם להתבונן בדרכים או לא, מחלוקת, מסכת בבבת. נתקל פושע, נתקל אנוס, יש מחלוקת, נכון? כן. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, אז הראינו, ויעיד עליו, כן, וכן נתנחם על שעבר, שנאמר, כי אחרי שובי ניחמתי. כלומר, שובי הכוונה קבלה לעתיד. כלומר, הווה ועתיד. ואחרי שובי, ניחמתי. כלומר, לעבר. כן. ואחרי היוודעי, ספקתי על ירך. בושתי, וגם נחלמתי. כי נסעתי חרפת נעוריי. הבן יכיר לי אפרים. עם ילד שעשויים. כל זה איפה זה? בהפטרה של יום שני של ראש השנה, נכון?
טוב.
זה גם בזיכרונות, נכון. כי מידי דבריבו זכור הזכרנו. טוב. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשי ידינו, אשר בך ירוחם יתום. כלומר, מה כאן אומר הרמב״ם? שיודע תעלומות מזה? קדוש ברוך הוא. יעיד עליו שהוא לא ישוב לזה החטא. אז זה קצת מוזר. כלומר, לכאורה, תשובה זה דבר שתלוי בי. זה שיעיד עליי יודע תעלומות, זה לא תלוי בי, זה תלוי בו, שהוא יעיד, נכון? אלא הכוונה שהרצון שלי, ההחלטה שלי שלא לשוב לחטא הזה, היא החלטה כזאת שראויה לזה שיודע תעלומות, יעיד עליה, יעיד שהיא אמת. זה הכוונה. כן, בבקשה.
איך משיגים
החלטה כזאת? פשוט בהחלטה. זה כמו שיש אנשים שעשו עבירה והחליטו שמכאן ואילך הם לא עושים אותה יותר, אז הם לא עושים אותה יותר.
מה
הקריטריון? החלטה. כלומר, אדם מחליט שהעבירה הזאת הוא לא חפץ בה.
מה הקריטריון?
מה הקריטריון? שזאת תהיה החלטה אמיתית, זה הכל. זה הכל, כן.
סליחה,
אדם שמעיד עליו,
באיזה
צורה, באיזה אופן מעיד עליו? אין לו בית דין שמעיד עליו. איך הקדוש ברוך הוא מעיד? הוא מושיב שם שני מלאכים, אומר אתם מקבלים עדות, היום יש. יש כנראה משרד לקבלת עדויות שם למעלה. כן.
סליחה, אדם שעוד פעם נופל בעבירה.
זה שאלה יפה. כלומר, אתה אומר ככה, יש אדם, עשה תשובה. עשה עבירה, עשה תשובה. עכשיו הוא עוד פעם עושה את העבירה. האם, אתה שואל, האם בעצם זה ביטל את התשובה הקודמת או לא? כן, זה השאלה שלך. כלומר, האם, כן, כלומר, מה שאתה קורא מינוס. כלומר, האם נאמר שעכשיו הוא צריך לעשות חזרה בתשובה על שתי העבירות, או רק על העבירה השנייה? בסדר? מה התשובה אתה חושב? לא. זה תלוי. תלוי מה קרה. זאת אומרת, אם באמת הוא עשה תשובה, אז זה שהוא עכשיו עשה עוד פעם עבירה, זה התחלה חדשה. התשובה הקודמת הייתה תשובה. אבל אם הוא חטא שוב באופן שמברר שהוא לא התכוון ברצינות בתשובה הראשונה, אז באמת זה נקרא שהוא במינוס, כמו שאתה קורא לזה. אבל בפשטות, אם אדם עשה תשובה ועוד פעם עשה עבירה, זה חשבון חדש.
אני
חושב
בגלל שאם הוא מגיע לעתיד והוא נופל, אז הוא לא יכול לפעול על העתיד. אין לי יכול לפעול על העתיד.
למה? אדם יכול להחליט. ברגע שאני מחליט, אז אני כבר בעתיד. למשל, אם אני מתלבט האם ללכת ימינה או שמאלה, הכל פתוח. ברגע שהחלטתי ללכת ימינה, זה כבר אי אפשר למחוק את זה. אי אפשר למחוק את העובדה שהלכתי ימינה. אז גם כן, אם אני מתלבט אם לעשות תשובה או לא, ועשיתי תשובה, זה דבר כזה לא מחיק בכלל. זה שאני עשיתי עבירה חדשה, זה עבירה חדשה.
אני שואל, למשל, על העניין של הבנק. יש מינוס בבנק.
מה זה, המניין של?
יש מינוס בבנק.
יש מינוס בבנק.
אני רוצה תוכנית לשלם, ואני לא משלם, המינוס זה נשאר. נכון?
כן, אבל מה שאתה אומר, המשל של הבנק, בוא ניקח אחרת. יש לי מינוס בבנק ושילמתי. עכשיו אני באפס. עכשיו עוד פעם אני הוצאתי כסף, אני במינוס, אבל לא במינוס גדול כמו שיכולתי להיות, אם לא הייתי מחזיר הפעם הראשונה. נכון? טוב. כן.
יש שעושים למשל שתי עבירות, לא נחשב. שלישית?
למה המזגן לא עובד? כלומר, למה הוא בעצם מחמם אותנו? טוב, מה אתה אומר?
יש כמה עבירות שהקדוש ברוך הוא מעביר, עושים כאילו את השלישי, משלם גם על האחרות.
נו. זה נלמד אחר כך. כן. מדובר בלי תשובה באמצע. כן. עכשיו, אם כן, יש קבלה לעתיד. יש פה שאלה. אם ישנם לאדם חטאים שאינו זוכר אותם, כיצד יתחרט עליהם? אז הוא לא יכול. כדי להתחרט, צריך להתחרט על משהו שאני זוכר. אם אני לא זוכר, איך אני להתחרט? אז הוא לא יכול להתחרט. נכון? אם כן, אנחנו מתפללים ביום הכיפורים, שגם החטאים שאנחנו לא יודעים, בין שידועים לנו, בין שאינם ידועים לנו, אנחנו מבקשים ש... כלומר, שהקדוש ברוך הוא יחשיב שהרי ברור שלו היינו זוכרים, גם עליהם היינו מתחרטים, אז יחשיב. זה קצת יענו ישראבלוף. אבל לכן זה תשובה לא כל כך טובה, קצת מרה. היא לא מתוקה. אבל פונים, למרות, במר נפשנו אנחנו פונים לברוך וברוך שמו. כמה דעת אמרת, הבנת את זה, מר ברוך. עכשיו, אנחנו, יש פה שאלה שמתעוררת. הסיפור הזה של קבלה לעתיד הוא לכאורה בלתי אפשרי. מסיבה אחרת. בגלל שאני לא יודע מה יהיה בעתיד. כלומר, אני יודע איך אני מגיב בעקבות הנתונים של ההווה. אבל אינני יודע איזה סוג ניסיונות יבואו עליי בעתיד. הרי יש גם מה שנקרא התרת נדרים. מה זה התרת נדרים? שהאדם מברר שאם הוא היה יודע שהוא ייקלה בגלל נדרו לסיטואציה שהוא לא חפץ בה, הוא לא היה נודר. זה דבר ידוע, נכון? ככה עושים באתרת נדרים. למשל, אדם, אני יודע, נשבע, נדר, שלעולם לא ישתה יותר וויסקי. לעולם. אבל בדיוק, אחרי זה, הגיע אליו הדודה שלו מאוסטרליה, שהוא לא פגש אותה כבר 15 שנה. והיא אמרה, אני כל כך שמחה לראות אותך. בוא נחגוג את זה, אני הבאתי לך במיוחד וויסקי מאוסטרליה. כי אני יודעת שאתה אוהב את זה. הוא יפגע בה, אם הוא לא ישתה. אז מה? אז אנחנו אומרים, כשהוא נדר שלא לשתות יותר את הוויסקי, הוא לא העלה על דעתו סיטואציה כזאת. האם במקרה כזה יחול הנדר או לא? אז אנחנו עושים מה שקרה התרת נדרים, נכון? אז גם לגבי החטאים, באותה מידה, אדם יודע שלפי הנתונים שהוא מכיר כעת, הוא לא יחטא. אבל יש נתונים חדשים שאולי הוא לא מכיר. איך הוא יודע כיצד היה מגיב על הניסיונות העתידים לבוא? לא? שאלה גדולה. זה לגבי קבלה לעתיד. אם כן, יש פה שאלה בסיסית לגבי הקבלה לעתיד. יש גם שאלה לגבי החרטה לעבר. אני צריך להתחרט על מה שהיה. אבל אני לא יודע מה היה. כי אינני יודע עד היכן התפשט החטא. אני זוכר שאני אמרתי לפלוני מילה שציערה אותו. אמרתי לו, לך מכאן, יא מגעיל אחד. זה מה שאני אמרתי לו. ואז אני זוכר את זה. אני עברתי על איסור, לא תונו איש את אמיתו. אבל, ולכן אני בא אליו, ואני אבקש ממנו סליחה. והוא סלח לי על זה שאמרתי לו, איך מכאן יא מגעיל אחד. אבל, אינני, ואני אפילו התחרתי, והתוודתי לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרתי, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ואמרתי לאיציק, לך מבוא יא מגעיל אחד. והקדוש ברוך הוא קיבל את הוידוי שלי. אבל יש רק בעיה אחת, אני לא זוכר, אני לא יכול לדעת בדיוק מה קרה באמת. כי באותו יום, איציק היה כל כך מדוכא ממה שאמרתי לו, שכשהוא הגיע לביתו, היו לו פנים נפולות. ואשתו אמרה לו, למה אתה מפרצף עוד פעם? והוא, במר נפשו, נתן לה שתי סתירות. ואז היא פנתה למשטרה, והרחיקו אותו מהבית. כיוון שהרחיקו אותו מהבית, הוא עבר למקום אחר. ואז הוא איחר לעבודה, כי זה היה יותר, כי היה צריך לקחת שני אוטובוסים. הגיע לעבודה באיחור, הבוס שלו התעצבן עליו, הוא דיבר לא יפה עם הבוס. ואז זרקו אותו מן העבודה. כיוון שכבר לא הייתה לו עבודה, אשתו התגרשה, לא היה לו אפשרות להביא את המזונות. הרחיקו אותו מהילדים. בסוף, אז הוא התפתה לאיזו עסקה מפוקפקת. כדי לפחות למלא את המינוס שלו. בעקבות כך הוא גם הגיע בסוף לכלא. ידרדר לפשע. בכלא בכלל התוודע על הסמים. וכשהוא השתחרר, הוא כבר השתתף בחבורה אלימה. הוא אפילו על הכסף למדינה, שלא לדבר על כל הדברים הרעים שהוא עשה. כל זה בגלל שאמרתי לו פעם אחת, מילה לא יפה. איך מפה המגיע לך? ואפילו לא התכוונתי, אמרתי את זה בצחוק, והוא לקח את זה קשה והכל. אז אני לא יודע איפה זה מתפשט. יש גלים, גלים, גלים. אז איך אני יכול להתחרט? אז גם קבלה לעתיד, יש לי בעיה. גם לעבר. עכשיו, לגבי ההווה, אני מחליט לא לעשות את העבירה. זה כוח של הרצון, אבל אני לא יודע, אני לא מכיר אפילו את הרצון של עצמי. כי יש מה שהאדם יודע שהוא רוצה, ויש מה שהוא לא יודע שהוא באמת רוצה, ויש מה שהוא רוצה לרצות, ומה שהוא יודע שהוא יודע, וחושב שהוא חושב שהוא חושב. אז איפה הוא נמצא באמת? יוצא לפי זה שהתשובה, גם בהווה, גם בעתיד וגם בעבר, היא בלתי אפשרית, לכאורה. בסדר? שאלה טובה. מה אתה רוצה?
למה הוא יודע מה הוא רוצה?
אה?
למה הוא יודע מה הוא רוצה?
לא תמיד. אדם יודע מה הוא רוצה? לא תמיד. לא, לא, אדם לא יודע מה שהוא רוצה. למשל, שואלים את האדם, כמה סוכר אתה רוצה בתה? שאלה פשוטה, לא? כן, אז הוא בבית אחת, בחוץ שלוש, אבל באמת הוא אוהב שתיים. כן? אתה צודק, באידאל האדם מחויב לברר מה הרצון שלו. אבל השאלה היא, במציאות. במציאות, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לעשות תשובה? הרי זה כזה, בלתי אפשר כמעט. את השאלה הזאת, שואל הרב קוק. מובא בחלק הנקרא תוספות תשובה, שהודפס אחרי אורות התשובה בהוצאת אור עציון, בפרק, פרק ה', נקרא יסודי התשובה. במהדורה הזאת זה בעמוד קמ"ה. בפתיחת וידוי, זה גם מודפס בעולת ראייה ובעוד כמה מקומות. בפתיחת וידוי יום הכיפורים המסודר על פי אלפבטה דה על חטא, כן, על חטא שחטאנו לפניך, אנו אומרים בתור הקדמה: אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן. מה המשך? אתה מדבר כמו נוסח אחינו הספרדים. בנוסח אחינו האשכנזים זה ובוכן כליות ולב. אין אין מה? אין כל דבר, נכון? אבל פה כתוב אין דבר נעלם ממכה ואין נסתר מנגד עיניך. ובכן, יהי רצון לפניך השם אלוהינו ולאבותינו שיסלח לנו על חטאותינו. אז כלומר, מה אנחנו מקדימים? שהקדוש ברוך הוא יודע תעלומות. ולכאורה אין השבחים האמורים בזה, אתה יודע רזי עולם, תעלומות סרי כל חן. אין השפחים אמורים בזה, מתייחסים להיות מעין פתיחה לוידוי. וצריכים אנו לבאר את טעם היסוד של פתיחה זו, בייחוד בראשית הוידול של יום הכיפורים, שהוא המפתח הגדול של שערי תשובה לכל בית ישראל. ונראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה הלא הם שלושה. והם האחד, אחרתה על העבר, שהוא אגב הדבר השלישי. והשני, העזיבה של החטא בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה, שהוא אגב הדבר הראשון. והשלישי, הקבלה להבא, שלא לשוב עוד לכסלה, שהוא אגב הדבר השני. וכאשר, אמנם, מה? קבלה לעבר? לא, לא כתוב כזה דבר. מה? אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי קבלה לעבר. הקבלה על להבא, להבא, מה שבא, שלא לשוב עוד לפי סלם. וכאשר, אמנם לפי הנראה, שלושת הדברים הללו, נוחים הם כל כך. כלומר, דווקא הרב קוק כאן בהתחלה אומר, הפוך מה שאני אמרתי. אומר, לחזור בתשובה, זה קל. נכון? מה יעשה אדם שנגיד עשה העבירות החמורות ביותר בעולם? עבד עבודה זרה, שפך דמים וגילה עריות. מה הוא צריך לעשות? להגיד. אני ממש מצטער שעשיתי את זה. אני באמת לא אעשה את זה יותר. באמת, באמת. זהו. כמה זמן לקח? 4 שניות. הוא פירט. עבדתי למולך, ולזה, 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 להשתורת. באתי על כל האריות, כן? אחותו, אמו, איזה, הרג, כן? הוא רצח חמישה אנשים פה, שניים כאן וכו'. כן? הוא אומר, יש לו רשימה. נגיד, 50 עבירות. כמה זמן לוקח להגיד 50 עבירות? דקה וחצי? ואז הוא אומר, אני ממש מצטער, אני ממש לא אעשה את זה יותר. לא, גמר. תוך שתי דקות, האיש הזה נקי וזך. כאדם שטבלו אותו באקונומיקה. אז אומר הרב, לפי הנראה, שלושת הדברים הללו נוחים הם כל כך, ובהם התשובה נגמרת, עד שאנחנו מתפלאים. למה הוא צריכה תורה להודיענו על התשובה? כי המצווה הזאת לא נפלאת היא ממך, ולא רחוקה היא קרוב אליך הדבר מאוד. ולמה הוא צריכה כל כך לבאר? לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. כאשר פרשו הקדמוני מפרש הזו על מצוות התשובה בייחוד, דעת הרמב"ן. כן? לכאורה זה כזה קל. אז מה אתה עושה מזה? כזה עניין, לחזור בתשובה, אנשים משקיעים 40 יום, מראש חודש שלו, עד יום הכיפורים, מתייסרים. מה יש לך להתייסר? פק, כמו כלום. אבל, כשנעמיק בדברים, נשקיף שבאמת התשובה, עם כל קלותה, שאינה דורשת מתענוקים שלושת העיקרים הללו, של חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. עכשיו הרב יסביר לנו למה זה קשה. מה הוא יסביר? מה שאני אמרתי לכם. לולי חסדי השם שהקל אותה לפנינו, עד שעל ידי הכולה הזאת של החסד העליון נעשית באמת לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא קרוב מאוד בפינו ובבנו לעשותה. ונבהר אחת לאחת את צד הכבדות שישנו בכל אחד מעיקרי התשובה לקיימם במילואם. עד שלכאורה נעשה כל עניין התשובה למעלה מיכולתו של האדם. הנה, החרטה. לכאורה, דבר קל הוא להתחרט על החטא. אחרי שאדם סמל ליבו את רוע דרכו וחיריו אמר עוזבו את השם. אבל כאשר נתבונן שהחרטה ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה וכל כך חודרת לפי העומק של הגריעות ושל הכיעור וההפסד שהחטא כולל, אתה צריך לשים לב מה עשית באמת. לא רוצה להגיד עשיתי עבירה, אתה להבין מה העבירה עשתה. ומאחר שבדבר השם מתקיים עולם ומלואו וחיי כל חי נחתכים במאמרו בכוח קדושת אור התורה והמצווה המאיר בעולם, שם חוקים שחקק אדון כל המעשים בעולמו. כלומר, מה מקיים את העולם? תורה ומצוות שלי. ואם כן, העובר וממרא את פי השם, הרי הוא נותן גרעון ומשחית את הדר, כל העולמים. אז הרסתי את כל העולם. זה מיליארד פצצות אטום התעופפו בגלקסיה. הוא מאבד את זיו החיים כולם. ואם היה אדם יכול להשיב את הדברים על מכונם, הייתה חרטתו באמת שלמה ומקיפה את כל עומק החטא, והייתה ראויה להיות עוקרת את רושמו של החטא מן המציאות, אבל, הלו, הנסתרות לשם אלוהינו, ומי יוכל לדעת מבלעדו את רזי העולם וסתרי נפש כל חי, עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה הדרושה לבוא על החטא. ונבוא אתה לבאר את העזיבה, שהיא הולכת על ההווה, להסיר לגמרי את רצונו מהחטא, מכישורו עמו, מנטייתו ותשוקתו. הנה, אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו וחדרי ליבו, היה יכול לעזוב את החטא עזיבה מוחלטה. אבל דעקה שאין האדם יכול להבחין בעצמו ואל מה שהוא גנוז בסתר חדרי ליבו וחיליותיו. על כן לא יוכל לקיים בכל מילואה גם את התכונה של העזיבה אשר לצד ההווה, כי רק השם לבדו אתה הוא החופש כל חדרי בטן ובוחן כליות בלב. מה אני באמת רוצה? כן, נכון, אבישי צדק, אני צריך לדעת, אבל אני לא יודע. ומזה נבוא גם כן ליסוד האחרון, חותם התשובה והיא הקבלה להבא. להבא, לא לעבר, להבא. אם האדם היה יודע את כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות החיים המעבירים אותו על דעת ועל דעת קונו, היה יכול לקיים את יסוד הקבלה להבא במילואו. אבל כאשר בני אדם בחזקת סומים הם ביחס למורות החיים העתידים, אם כן גם החיקוי האמיתי של הקבלה, אין ביכולתו של אדם לקיים כהוגן, כי רק השם לבדו הוא אשר אין דבר נעלם ממך ונסר מנגד עיניך. וכאשר שלושת עיקרי התשובה הם באים למעלה מכוחו של האדם, ואם כל זה קראה התורה אותנו אל התשובה והעידה לנו גם כן על קלותה, שקרוב הדבר אלינו מאוד, יודעים אנו מזה שחסדי השם הם גדולים מאוד. עד, עכשיו עוד מעט תבוא המילה, מילת הקסם שתפתור את כל הבעיות. עד שהוא מעלה עלינו את כל עיקרי התשובה שאנו מקווים עלינו על דעתו הגדולה ברוך הוא, כאילו השגנו את כל העניינים הללו בבירורם וציירנו בתוך נפשנו למיטתם. כלומר, הכל זה כאילו.
אמרנו אתמול, כאילו זה יותר טוב מעשית.
נכון, כאילו זה יותר טוב מעשית. לא, זה לא סותר, זה ממש זה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה מתחרט על מה שאתה יודע. אני מחשיב את זה כאילו... נכון. נכון, זה בדיוק העניין. על כן אנחנו מקדימים לפני הוידוי הגדול שהוא יסוד התשובה מוציאה אותנו מאפלה לאור גדול את המאמר הגדול הזה, הנושא דבריו על שלושת יסודי התשובה ומסירות הדברים לדעת המקום ברוך הוא. אתה יודע רזה עולם ותעלומות סתרי כל חי נגד החרטה בשלמותה. אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות וללב נגד עזיבת החן בכל עומקה. אין דבר נעלם ממך, נמצא מנגד עיניך, לעומת הקבלה להבא, בכל אופני המאורות המתרגשות לבוא על האדם, אנו מקבלים עלינו להיות עומדים. אכן, בכל הניסיונות ובכל חליפות המצבים, להיות עבדי השם באמת, לעשות כל דברי התורה הזאת. נחמד, ראיתם שזה סגדון קל? הרב קוק כתב את זה כשהוא היה צעיר. בתקופה שהוא היה צעיר, עדיין עוד לא התפתח הסגנון היותר מעמיק, הארץ ישראלי. כן, אגב, הייתה שאלה על המסך, כעת... זה נמחק, כלומר כתוב the page cannot be displayed. אם אתם יכולים לעשות איזשהו מאמץ לתקן את המסך כדי שאני אוכל לראות את השאלה שהייתה שם, זה בנושא הרצון משהו.
אבל כדי לברר את זה, אם אני לוקח שני מצבים, העלבתי אדם שבסוף התפטר מעבוד הצור והתגרש משלו, העלבתי אדם וחזר, באופן התשובה שלי איך יראו שני האופנים בשתי התוצאות העגומה והפחות?
אם אתה עשית מעשה שקל עד איך אני מתפשט, אז אתה יכול לעשות חרת הגמורה. אתה לא צריך את הכאילו.
לא, לא תמיד אני יודע.
לא תמיד אתה יודע, לכן אתה...
אז כשאני יודע, אז מה אני עושה
חרת הגמורה? אתה עושה עד כמה שאתה יודע. אבל איך אתה יודע שאתה יודע?
ודאי, זה
בשלב שלו. נכון, נכון, נכון. אתה לא יודע שאתה יודע, כן. לכן הפניתי אותך אז לזה, נכון. כן, אבל רק אמרתי לך שזה בפרק ב', זה פרק ה'.
לא, אמרת
לתוספת
תשובה,
בצלתי
זה לפי
הנסתרות. בסדר, אוקיי. בסדר, יש כוכבית. זה למה יש כוכבית?
מה זה יש?
זה החלקים שנוספו במהדורות מאוחרות, שלא היו במהדורה הראשונה. לכן, למשל, במהדורת מוסד הרב קוק, אתה תראה שזה לא נמצא. כי לא היה להם הזכויות של ישיבת אור ציון. בוקר טוב, כבוד הרב. בוקר טוב ומבורך. התייחסות לדוגמה לגבי הרצון. בגלל שאנו בני אדם, אנו לא תמיד יודעים להגיב בצורה הנכונה. וזה מה שמסבך מאוד את הבחירה. שזה אומר שיש כל כך הרבה גורמים, כך שלא ייתכן שהבחירה תלויה בדבר אחד. אז אתה אומר שאנחנו עושים טעויות. בסדר, עושים טעויות. אבל כשאני עושה טעות, זה גם מרצון. זאת אומרת, לא שאני רציתי לטעות, אבל התגובה שלי הייתה רצונית. אחר כך מתברר שהייתה פה טעות, אני עושה תשובה על הטעות. כן, בבקשה. נכון. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע, אתה רוצה שאני אזכור דבר שהיה בשיעור אחר.
לא, לא, לא. אם הרב יודע, או אם זה תשובה בכלל, או אם זה משהו ספציפי בתשובה שאני צריך לעשות, שהוא מקום לזה שהחטאים שהוא חטא שיש להם השלכות, אז זה מתקן את כל ההשלכות.
לא יודע. לא יודע, כן.
למה לא יותר פשוט להגיד, צדיק וישר הוא. פגעתי בו, נצלתי, מה שהגיע
לו
זה חשבון
שלום
הקדוש ברוך
הוא. כמו בית דין ששופט, שלנו. רגע, רגע, נו. אדם, אמרו לו, היה כתוב שם על הקיר, לא ללחוץ. היה כפתור, כתוב, אסור ללחוץ. בסדר? זה בערך כמו שאתה רוצה שיגעו בצבע טרי, מה אתה כותב? זהירות צבע טרי. כן? אז היה כתוב לא ללחוץ, בא מישהו, לחץ, הפעיל פצצת אטום. תגיד, אני עברתי רק על איסור אחד, איסור הלחיצה על הכפתור. מקסימום שהפשחתי לכם את זה, אני מוכן לקנות לכם כפתור חדש, מה בעת? אבל זה לא ככה, זה ממש ככה.
כנראה הגיע לו שיפטרו אותו מהעבודה.
הגיע לו? מה פתאום?
כנראה, הקדוש ברוך הוא גרם לכל.
אני מציע לכבודו לקרוא את פרק שמיני של ספר שמונה פרקים לרמב״ם. שם הרמב״ם אומר שכזה לא נכון, כל זה לא נכון, שאם אני רצחתי מישהו זה לא שהוא היה צריך למות, אם לא הייתי רוצח אותו הוא היה חי. איזה מזל, אין מזל לישראל, אין מזל לישראל. מה אתה אומר?
זה מחלוקת.
בסופו של דבר ההחלטות שלי הן שמביאות את טוב או רע, נכון, אז כל תחום התשובה שאני מתנצל בהחלטה הסופית שלי,
כן, כל התשובה, נכון, כל התשובה זה בנושא ההחלטה. הכירת הרצון כהכירת המעשה, כן.
אבל אני חושב שיש צד אמיתי במה שהוא אמר,
בירור
של מצוות מעקה.
הנה, מצוות מעקה, יפה מאוד, כי היא פה לנופל ממנו. אומר הרמב״ם, מצוות מעקה היא ההוכחה לזה שיש בחירה חופשית לאדם, שהרי התורה ציוותה לעשות מעקה. זאת אומרת שאם אני לא אשים מעקה, אנשים ייפלו.
לא.
אם אני שם מעקה, אנשים לא ייפלו.
היפול, מי שמיועד ייפול.
רגע. אתה מביא את הדרשה. אני מביא לך את דבר הרמב״ם. הרמב״ם שם אומר הפוך מזה. הוא אומר, אם התורה ציוותה לעשות מעקה, זה סימן שאם אתה לא תשים, ייפלו. ואם תשים, לא ייפלו.
אבל איך תורה קורה לאותו אדם המיועד ליפול?
לא, כי גם המיועדים ליפול ייפלו. אבל יש כאלה שהם לא מיועדים ליפול וכן ייפלו.
לא, אבל תורה הכתימה עליו את השם.
לא, כי אני הבנתי מה שאתה אומר. אתה אומר שהדרשה של כי ייפול הנופל ממנו, שהיה כבר ראוי ליפול, זה אוטומטית לגבי כל הנופלים. וזה בוודאי חז"ל לא התכוונו. חז"ל התכוונו שיש אנשים שנופלים מן הגג, חלקם כי הגיע להם, חלקם לא הגיע להם. אז אלה שזה מגיע להם, הם בטוח ייפלו, אבל למה מהגג שלך? בסדר? אבל אלה שלא היה מגיע להם, הם ייפלו אם אתה לא תשים, גם אם הם לא תשים מעקה. בסדר? ככה הרמב״ם הבין את זה. האם האדם לא עושה שקר בנפשו בקבלה לעתיד? הרי המציאות היא שהאדם חוטא. גם המציאות היא שהאדם עושה תשובה. ואדם שעושה תשובה, מפסיק לחטוא. שלום הרב שליטה. זה לא השם שלי, אבל בסדר. אתם יודעים, כשרבנים מתים, הם מאבדים את השליטה. למה אתם מוחקים את השאלה? אני רוצה לראות את השאלה. אפשר בבקשה, אתם?
יש רב אחד שלא
יודע. מה?
יש רב אחד שלא יודע.
כן. אפשר לקבל את השאלה עוד פעם הסיפור הזה? טוב, אני מצטער מאוד. כן, האם תשובה כוללת את כל רבדי הופעת הנפש, תענוג, רצון, מחשבה, דיבור ומעשה, או שצריך לעשות תשובה על כל אחד ואחד בנפרד? כי לפעמים יכולה להיות תשובה של מעשה אבל במחשבה עדיין מלוכלך. תודה. פעם כך, פעם כך. יש מי שעשה תשובה רק במעשה, אז צריך לעשות תשובה למחשבה. יש מי שעשה תשובה במחשבה, אז הרבה פעמים זה גורר כבר את המעשה. כל אחד ואחד, לפי עניינו, יש כל כך הרבה סוגים של תשובה. עד כאן להיום. שלום.